בשיעור שלנו היום במילות הראיה אני אבקש מכולם לפתוח באמונה עוד י' בספרים האלה שיש לרוב הכיתה, זה בעמוד 56, האמונה האלוהית. נא לפתוח בבקשה. איך? באמונה, אמונה עוד י' אוקיי, בשיעור הקודם דיברנו על האמונה הגדולה שיש אצל עם ישראל, אצל כל יהודי באשר הוא. למעשה סיכמנו את השיעור באופן כזה שהאמונה הגדולה באה לידי ביטוי ברצון של האדם לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. והרצון הזה כל כך טהור ונקי אצל האדם שעובד על מידותיו ועל אמונתו, כך שהוא מחובר לא רק אל עצמו אלא אל כל סביבתו, הוא משרה אווירה של רוחניות, הוא משרה קדושה, ומעבר לזה מה שקורה אצלו שהוא מחובר באופן קבוע, עד כמה שאדם יכול להיות באופן קבוע, כי אצל האדם יש מצב של עליות וירידות תמיד אל הרצון האלוהי או מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מבני האדם בעולם הזה. מכאן אנחנו מגיעים אל האמונה האלוהית, ונקרא קודם כל דברי הרב. אומר הרב, האמונה האלוהית הגדולה אשר בלב ישראל אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל, ואפילו האפיקורסות הישראלית היא מלאה אמונה וקדושה הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם, ואף על פי שהיא מבטאת דברים של קלות ראש ושל כפירה, בתוכיות הנשמה יש אור אלוהים של דבקות ושל צמאון לאלוהים חיים אל אלוהי ישראל עד לכדי מסירות נפש. וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. אנחנו מכירים אנשים כאלו אחרים בסביבתנו הקרובה, היותר רחוקה, במעגלים יותר רחוקים, אנשים שהם מעם ישראל, שהם, אנחנו מגדירים אותם ככופרים, אנחנו מגדירים אותם כאפיקורסים, מגדירים אותם כאנשים שכשהם מדברים, הם מדברים נגד תורת השם, נגד המצוות, נגד כל המציאות הדתית הרוחנית של עם ישראל. ולכאורה עולה שאלה גדולה מאוד. אנחנו מוצאים כפירה בקדוש ברוך הוא, איפה? באומות העולם. כל מי שעובד עבודה זרה, נכון, כל מי שעובד עבודה זרה למעשה כופר במציאות השם, כי הוא עובד משהו אחר, הוא עובד עבודה זרה, משהו שהיא איננה לרצון השם. ממילא שאנחנו רואים אנשים מישראל שהם אינם מדברים טוב על תורה ומצוותיה, ממילא אנחנו מגדירים אותם בשמות כופרים, ולפעמים גם משווים אותם לאנשים מאומות העולם. אני אגיד את זה אפילו יותר עמוק. גם יהודי שהמיר את דתו, אנחנו יודעים, הוא עדיין יהודי. כלומר, זה לא דבר, זה לא דבר שאתה יכול להמיר.
הרב, יש לו עדיין יהודי?
תמתין שנייה. אתה לא יכול להמיר, כן, משהו שהוא בעצם הסגולה שלך. אתה לא יכול להמיר אותך. אתה יכול לעשות דברים חיצוניים. אתה יכול להתנהג אחרת. אבל זה לא משנה את המהות שלך. מים שמזגנו לתוכם תרכיז, ישנו את צבעם, ישנו את העמם. אבל הם מים. כלומר, נכון, זה נראה משהו אחר. זה טועם משהו אחר. אבל זה מים. לכן יש דברים שבמהות, דברים שבמהות לא משתנים לעולם, גם אם צורתם החיצונית משתנית או אפילו טעמם משתנה. יהודי שממיר את דתו אז הוא לקח לעצמו אמונה אחרת, אבל הוא נשאר יהודי. במהות שלו. שאר העמים, אין אצלם מושג שנקרא לאום. יש אצלם מושג שנקרא דת. לכן, רוב רובם של האנשים בעולם, הם מתחברים סביב דת. אסלאם זו דת, זה לא לאום. זה לא עם, זה דת. שהדת מחברת בין מיליארדים של אנשים. אותו דבר הנצרות. זה לא עם, זה עמים שונים, שמה שמחבר ביניהם זה האמונה הדתית שלהם. אבל כל עם הוא לעצמו. אין משהו אחד, אלא חיבור דרך גורם שבא מבחוץ. עם ישראל, אלו ששומרי תורה ומצוות, ואלה שאינם יהודים. אי אפשר לשנות את זה. זה לא משנה אם אתה מקיים או לא מקיים, אתה יהודי. אז אתה יהודי ששומר תורה ומצוות, אתה יהודי שלא מקפיד כרגע, שלא מקיים, אבל נשארת יהודי. שונאי ישראל מאז ומעולם, תמיד הקפידו להזכיר לנו את מה שאנחנו אוהבים לשכוח. כלומר, למעשה, גם אנשים שהיו כופרים בהגדרה, כאלה שלא קיימו כלום, להפך, פרשו מכל דבר והתנהגו כגויים ממש, כשרצו אותם רשעים להרוג מעם ישראל, לקחו גם אותם ברשימה. וגם אם הוא הלך והתנצר, והוא דור שלישי, סבתא שלו התנצרה, לקחו אותו למשרפות, אמרו לו, כן, זה נורא נכבד, אבל סבתא שלך הייתה יהודי, אתה יהודי, נגמר. לא משנה לנו מה אתה משחק אותה. זה לא משנה מה אתה עכשיו עושה. אתה יהודי. כלומר, יש מהות שלא משתנית. המהות הלא משתנית זה יהודי.
זה היה חשוב
שהיה תשמע. זה לא היה חשוב, אנחנו לא מבינים בזה.
למה? זה הסביר ליהודים.
אני לא בטוח, לא בטוח שזה בא להסביר לעם ישראל. אני מאלה שאינם מנסים להסביר את כוונת השם בשואה. הדבר הזה היא גזרה נורא, קשה מאוד. לי אין הסברים חוץ מדבר אחד. זה היה, ואינני מבין למה. התוצאות אני יכול לראות. אז קמה מדינת ישראל, קיבוץ גלויות, אבל למה? אין לי מושג. אני גם לא מנסה להבין.
בקשר
לישו. עכשיו, בקשר לישו, יימח שמו וזכרו, הוא היה, וגם היום, יהודי. זה שהוא המיר את, לא, הוא לא המיר את התורה. בואו נעשה סדר. ישו היה יהודי שהרים אבן פעם אחת והשתחווה לה ועבד עבודה זרה ולא חזר בו. אז יהודי שעבד עבודה זרה, יהודי שעבד עבודה זרה, כן, הוא יהודי. זה שאין לו חלק לעולם הבא, זה לא, השתחווה לאבן.
כן, למה?
הוא ככה הוא רצה, קיבל איזה סיבוב.
בוא אומר למאמינים שלו.
לא, לא, לא היה שום מאמינים. חבר'ה, לעשות סדר, תלמדו היסטוריה. הנצרות, כמו שאנחנו מכירים, קמה בדור שאחריו. הוא כבר היה מת.
אבל איך מאמינה אמרו את זה? מה אמרו על זה שהוא שעברה לאבן?
טוב, לא, זה הגמרא אומר. כי היה לו ויכוח עם הרב שלו, וזה היה התגובה שלו. אבל הנצרות קמה אחרי שהוא מת. לא על ידו, על ידי כל מיני תלמידים גויים ויהודים שהיו איתו, והם בנו להם דת חדשה. אבל לא ממנו.
יש גם יהודים
בנוצרות? כן. ראשוני הנוצרים, חלקם היו יהודים. ממילא, ממילא, אנחנו רואים שיש דבר שהוא במהות. אדם במהות, דבר במהות לא משתנה. גם אם הוא יכול להיות עם שינויים חיצוניים כאלו או אחרים, התוכן הפנימי, השורש לא משתנה. אומר הרב, יש לכל יהודי בעולם, וזה לא משנה מה מצבו הרוחני, מה תפיסתו הדתית, אומר הרב, יש אמון אדיר ששייך לכל אחד מאיתנו, כל מי ששייך לעם ישראל, שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, ומתוך זה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא מאמין במציאות העולם שנברא לידי הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא יגיד שלא, כי במהות זה כך, זה גרעין, וגרעין של הפרסק יתן הפרסק. וכשרוצים לעשות משהו אחר וקוראים רוצים לעשות הפרשזיף, אז אתה לא יכול לעשות מהגרעין של הפרסק הפרשזיף. אתה צריך לקחת גרעין של הפרסק וגרעין של הפרשזיף ולעשות משהו מזה. אבל כל אחד בעצמו ייתן רק את מה שהוא. כדי לעשות שינוי אתה צריך לגרע ולשנות משהו שהוא בנוסף אל. זה הרכבה. אבל זה לא הוא. זה גם משהו אחר. ממילא אומר הרב שאנחנו פוגשים באומות העולם ובתרבויות אחרות כל מיני תפיסות, כל מיני גישות, כל מיני אמונות וכל מיני כפירות. יש תנועה בעולם שנקראת אנשים אתאיסטים. הם לא מאמינים בבורא בכלל. זה קיים. יש אנשים כאלה. אבל זה יכול להיות, זה יכול, לא, זה יכול להיות אצל גויים, באמת בצורה טבעית. אצל עם ישראל, כשיש יהודים שאומרים שהם אתאיסטים, הם אומרים. אומר הרב, בתוך תוכם הגרעין שלהם המהותי כבני ישראל, הם מאמינים. למה הוא אומר כך? כי הטעו אותו, כי הוא הטעה את עצמו, כי נוח לו כך, כל הסיבות שבעולם. אבל הוא מאמין בבורא. ומסיבות, לא, לא, לא. בסדר, עוד פעם, זה מה שאומר הרב. הוא מדבר, הוא מדבר, הוא אומר, הוא מתנהג, אבל בתוך תוכו הוא מאמין. בתוך תוכו. מדברים על התוכן הפנימי. לכן אין שום דמיון לשום אמונה בעולם שמופיע בכל מיני תרבויות, ואפילו, אומר הרב, בצורה קיצונית שנבין עד איפה זה מגיע. כך יהודי שהוא אפיקורס, אחד כזה שבכוונה להכעיס, עושה הפוך, מדבר נגד, אפילו האדם הזה שכל כולו משדר אנטי קדוש ברוך הוא, אנטי תורה, אומר הרב, תראו בפנים משפט מאוד מאוד חזק, אפילו האפיקורסות הישראלית היא מלאה אמונה וקדושה, לא שאין בה אפיקורסות, אבל האפיקורסות הזו היא יותר טובה הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם, שלא מאמינים בכלל, לא מאמינים בעבודות זרות. כלומר, גם האפיקורס הכי גדול בעם היהודי, מדרגתו באמונה גדולה מכל מאמין אחר באומות העולם, ולא משנה במה. כן.
מאמין בהשם, אותו בעצם באומות העולם, מאמין בהשם?
לא חייב, גם אם הוא מאמין בהשם.
גם אם הוא מאמין
בהשם. נכון. גם אם יש יהודי, גויים, יש כאלה, שמאמינים בקדוש ברוך הוא באל אחד, כן, דוגמה המוסלמים. דוגמה, יש כל מיני כתות בעולם שמאמינים, ביפן יש כתות שמאמינים בשם י' כו', כן? מאמינים. אז יפה מאוד, אבל האמונה של הכופר היהודי יותר גדולה משלהם. בסדר? לכן יש...
אבל גוי שעושה שבע מצוות בני נוח.
איך?
גוי שעושה שבע מצוות בני נוח, הוא גם יותר גדול
מן היהודי. כן. הכופר היהודי.
כן.
יותר גדול ממנו.
מי?
מה?
כן. מגוי שמקיים שבע מצוות בני נוח. אפילו אם הוא כופר בכל התורה כולה, ומולו יש גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח בעדיקות, אותו כופר יהודי גדול ממנו באמונה. בשורש האמונה שלו, בוודאי. לכן, אנחנו רואים שבדרך כלל, בדרך כלל, כאשר אנחנו פוגשים אפיקורסים, אבל מקצועיים, יש כאלה, לא יודע כמה פגשתם כאלה, יש אפיקורסים שזה המקצוע שלהם, והם אנשים לפעמים חלקם חכמים, הם באים עם ידע, ואתה מתחיל להתווכח ויש ויכוח, ובסופו של דבר זה מתפתח, 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 אתה מגיע לנקודת השורש, מה הביא אותך לכפור בדת. ואני לא צריך ללכת הרבה לאפיקורסים, אפשר רק לדבר עם החבר'ה מסביב, כאלה שעדיין הולכים עם כיפה כשרואים אותם. כעס, תסכול, על הרבנים שלהם, על הרבים שלהם, על הרב שלהם, על המורה שלהם, זהו. כלומר, באמת אין פה אפיקורסות. יש פה ביטוי של כעס. ביטוי של התקוממות נגד מישהו. וכבר אמרתי את זה פעם בבדיחה, עצובה אומנם, אבל ככה זה נראה, שהכי קל לבעוט, זה לא בחבר שלך, כי הוא יחזיר לך. בקדוש ברוך הוא. הוא לא מחזיר.
הוא לא מחזיר.
יש לו זמן. ערך אפיים. לכן הוא הראשון שחוטף את הבעיטה.
אבל הוא
אוהב
אותך.
בסדר. אבל אתה בועט בו. כי אם דיבר בחבר שלך, על המקום תחטוף. ואיתו יש זמן. לכן אומר הרב, מי המנחם? אומר הרב, זה התקוממות, הביטוי של האפיקורסות היהודית. האפיקורסות, הכפירה הישראלית, באה מתוך מגמה שהיא התנגדות למה שבעיני האדם המתנגד לא נראה נכון. ואם אנחנו חושבים שלהיות אפיקורס זה לקפור בכל התורה כולה, זו טעות עצומה. אני אראה לכם בקל מאוד, ודאי על פי שיטת הרמב״ם, אדם שאומר על אחד מדברי התורה שבכתב או שבעל פה, שזה לא, זה לא תורה למשה מסיני, זה המצאה של חכמים, באותו רגע בהגדרת הרמב״ם הוא אפיקורס. דבר אחד, מה אנו בחייך, לא נראה לי ההלכה הזו, זה לא תורה, זהו, אתה אפיקורס. כלומר, כי אין דבר כזה לכפור ביחידה אחת ולחשוב ששאר היחידות לא קשורות. דוגמה, תראה לעצמך שאני אומר, טוב, אני אשתמש בשם שאין פה לאף אחד, אברהם. האוזן של אברהם נראה לי שזה של יצחק. זה לא של אברהם. אז מה אני אומר? מה אני אומר? אני יכול להגיד שהאוזן הזו לא שייכת לאברהם? הרי זה אצל אברהם, נכון? אם אני אומר שהאוזן הזו לא, אתה אומר שזה לא אברהם בכלל. יש דבר כזה? לא. אם אני מוריד משהו שמחובר על גוף אחד, אני אומר זה לא, אז אני אומר זה כל הגוף כולו הוא לא. אוקיי? אבל אם אני אומר על פרט מסוים, מתוך חלק אחד גדול, שזה לא, אז הכל לא. כי למה זה כן וזה לא? אם זה לא, אז גם זה לא, וגם זה לא, וגם זה לא. לכן אדם שלא מקבל אפילו דבר אחד מדברי התורה שבכתב או בעל פה, כי ככה הסגל שלו מבין, כן? הוא כופר, הוא אפיקורס, לפי הרמב"ם. כופר בכל התורה כולה. מספיק שדבר אחד לא קיבל, אמרת לא, לא, זה לא זה. אז אני לא מדבר על סברות שזה סובר כך או זה סובר כך. זאת אומרת שיש הלכה כך, שדברים ברורים, שכך צריך לעשות. זאת אומרת, לא, לא, לא נראה לי. זה לא... גמרנו. כלומר, אנחנו לא מדברים רק על האדם הכופר הגדול, גם על כל אחד ואחד שיכול לסתור את עצמו באותה נישה, שהוא פוסל דברי תורה, או דברי חכמים, באותו רגע יש לו בעיה. לכן אומר הרב, שלא משנה מהאפיקורס הגדול ביותר והכופר הגדול ביותר בעם היהודי, הוא גדול יותר מכל מקפיד אחר בכל אמונה בעולם. לכן כשמלך כוזר בסיפור הכוזרי היה צדיק יסוד העבודה הזרה שלו, הכהן הגדול של העבודה הזרה שלו, מסירות נפש עצומה שהיה לו לאותו אליל, פסל, או מה שלא היה, שהוא עבד לו.
מה, בתוך הסרב?
זהו, סרב.
אמר לו המלאך, הכוונה שלך להתחבר אל הרוחני היא נכונה, אבל המעשה לא נכון. הכיוון לא בקטע, לא בכיוון. זאת אומרת, אפילו יותר ממנו. קח את הכופר הכי גדול שיש בעם היהודי, הוא יותר גדול מאותו מלך כוזר לפני שהוא התגייר.
ואז הוא נהיה כמו כל יהודי אחר?
הוא התגייר, קיבל דת היהודית לגמרי, הוא, משפחתו, כל העם שלו, וזהו.
יש
בזה שתי ספרות, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, לא הבנתי.
יש גם עוד ספרים על המלך חוזר, הצאצאים שלו, איסטרק.
יש כמה ספרים על הממלכה הזו שנקראת קוזר, היא הייתה, היא קיימת בהיסטוריה האנושית, היא נמצאת בצפון רוסיה, אני חושב, או משהו, היא נמצאת באזור של היום נקרא רוסיה, הייתה מדינה כזו, היה עם כזה, מופיע בהיסטוריית העולם. האם הסיפור שכתב רבי יהודה הלוי זה תיאור ממשי של מה שהיה, או על בסיס מה שאחר כך דיברו, לא יודע. יש בזה דעות לכאן ולכאן.
מה כל הסיפור הזה בסופו של דבר הוא לא קרה?
זה מה שהרב אומר.
אני לא הבנתי מה הוא ענה, אני הקשבתי ולא הבנתי, תפנים, ואז תגיד מה אתה חושב.
בוא אני אגיד לך מה הוא אמר.
שמעתי מה הוא אמר, אבל לא הבנתי מה הוא אמר. יש הבדל משמעותי.
אתה צודק, נתנאל, ואני מאוד מבקש ממך קצת לחשוב. לכן אומרת הגמרא, לחשוב, הגמרא אומרת כלפי שני שומרים, שפתיים ושיניים, אז תשתמש בשניהם בבקשה. הסיפור אם היה במציאות או לא, יש שתי דעות, אבל אחת אומרת כן, אחת אומרת זה תיאור של מה שאחר כך סופר, ורבי יהודה הלוי כתב
אגדה כאילו.
לא, לא, סופר שזה היה, כן, כלומר סיפור כזה.
בכל מקרה, שתי הדעות אומרות שזה קרה.
לא, 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 דעה אחת אומרת זה היה וזה תיאור של אותה תקופה או תקופה אחר כך, שזה כמו סיפור היסטורי שעבר, ואז רבי יהודה הלוי הפך את זה לספר עיון. יש מי שאומר שזה לא היה, כן, אלא זה דרך שבה רבי יהודה הלוי רצה להעביר לנו רעיון, אז הוא עושה את זה דרך סיפורית, כן? טוב, אני לא יודע להגיד זה כך או זה כך, לא חקרתי את הנושא הזה לעומק, אלא הדעות שיש כך או כך, בכל מקרה ללמוד מזה אפשר. אנחנו נחזור לעניין שלנו. לכן אומר הרב, שלמרות שאנחנו מוצאים בעם היהודי אנשים שהם אפיקורסים, כלומר כופרים בתורה, במצוות, במציאות השם אפילו, ואומרים שהוא לא קיים עד כדי כך, גם במצב הזה אומר הרב, למה זה בא? זה בא בגלל דבר שאנחנו מכירים אותו היום אצל הנוער או אצל אנשים, בגלל אחד הרבנים הגדולים ביותר שקיימים אצל האדם, מי שבוחר בזה, מחילה, תשתמש בשומרים, שיניים ושפתיים, חזק, כזהו. למעשה אחד מהפוסקים הגדולים של האדם, והוא גדול מכל רב בעולם, הוא גדול מהרבנים הראשיים, ובעזרת השם, כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו ונזכה לסנהדרין, יכול להיות שהוא יהיה גדול מראש הסנהדרין. וקוראים לאיש הגדול, הפוסק העצום הזה, הרב בלי. או הרב נוח. זהו. כלומר, אדם נוח לו לא לעשות. או בא לו דבר כזה, והוא פוסק לעצמו לפי המשיכה של התאווה שלו באותו רגע, והוא מתעלם ממה שצריך להיות. אומר הרב, גם אדם כזה, גם אדם כזה שיש אפיקורסות ישראלית, אף על פי שהיא, שימו לב, אומר הרב בפנים, היא מבטא דברים של קלות ראש, כלומר הפקרות, זה קלות ראש, ושל כפירה, ואתה רואה, בתוכיות הנשמה יש אור אלוהים של דבקות, וזה מדהים לראות. יש מקומות, יש זמנים, דעתי בזה ידועה, אני אומר אותה, שיש קבוצות של בני גיל היותר בוגר, כלומר בחורי ישיבות, שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', שיוצאים אל העם, מקימים דוכנים עם חב"ד בתפילין, עם כל מיני תנועות כאלה או אחרות, עם נרות שבת, דברים כאלה, שיוצאים לפגוש את העם, העם שאינו מקפיד על הדברים הללו, ותשאלו את רובם הגדול של אלה שעמדו בדוכנים לכל מיני עניינים של מצוות שמנסים לקרב, לזכות אנשים שרוצים. אין שם כפייה. מתברר שרוב רובם של ההולכים ברחוב, שנראים ככאלו שרחוקים מקיום תורה ומצוות, כשבאים עד עליהם, הם באים. הם באים, ניגשים, מניחים תפילין, לוקחים נרות שבת, אומרים פרק תהילים, מצטרפים למעגל. אפילו לדקה, אפילו לשתיים, אבל הם באים. רוב רובם הגדול, בודדים, בודדים, לא רוצים את זה. וגם שם, זה מסיבות של כעס על דברים שהיו להם בעבר, וזה הביטוי. וזה מה שאומר פה הרב. גם בתוך ההפקרות שאנשים חיים, גם בתוך הריחוק הכי גדול, יש רצון של להידבק בשם, יש אמונה עצומה בקדוש ברוך הוא. אלא שיש הרבה סיבות לא להפוך את זה למשהו מעשי. אומר הרב, איפה זה בא לידי ביטוי? מעשי. שימו לב בפנים, עד לכדי מסירות נפש. וידועים, יש כל מיני סיפורים, כל מיני סיפורים, שמסופרים אם במלחמות שלנו כאן, בהקמת המדינה עד היום, ואם סיפורים שאנשים מספרים ברחוב, שמגיעים למצבים קיצוניים, מצבי חירום, מצבים שבו כל כוחות הנפש מתגלים בצורה האמיתית. דוגמה, מסירות נפש, השלג שהיה לפני שבועיים, שאנשים נתקעו. ואתה רואה אנשים שאתה לא מבין, לא מבין מה להם ולזה. ואנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, וכאלה שאולי יכולים להיות אפיקורסים, מארגנים נערות וחלות וקידוש לכל מיני אנשים תקועים, כי אולי יש שם דתי. מה אכפת לך? אתה לא מאמין בזה. למה אתה עושה את זה? כי בפנים בוער את האש. בפנים בוער היהודי. בפנים בוער הנשמה. בפנים בוער את האמונה הגדולה והקדוש ברוך הוא. ובמצבים קיצוניים זה יוצא החוצה. לכן אומר הרב, עד מסירות הנפש. ואנשים מוכנים למות על קידוש השם. יש סיפור ידוע, בתקופת הגאון מווילנה, גר, שקראו לו אברהם בן אברהם. אברהם בן אברהם היה בן גוי של אחד מגדולי הפריצים אז.
מה
הפריצים? הוא גם עשיר ששולט על הרבה רכוש ואנשים. נוצרי אדוק, והוא הגיע ליהדות. הוא היה צריך לברוח, כי אם היו מגלים שהוא מתגייר, לא רק שיורגים אותו, גם את היהודים שעזרו לו, הוא ברח להולנד. הולנד היה חוק שאפשר לכל אחד לבחור את הדת שלו. אין בעיה, אתה גוי, אתה רוצה להתגייר, לא מראו את זה, לא, הכנסייה לא פעלה שם בצורה אלימה, והוא ברח להולנד, התגייר, נכנס לבית המדרש, ובינתיים ההורים שלו חיפשו אותו בכל העולם באותה תקופה. ויום אחד הוא חוזר לארץ שלו, כבר לא נראה הגוי, ועלו עליו וניסו בהתחלה בדרכים טובות להגיד לו, תשמע, קורה לפעמים בן אדם נכנס כל מיני בעיות רגשיות, הוא בורח לדת אחרת, בוא תחזור בחדרה, תהיה נוצרי בחדרה והכל בסדר, תראו מה יש לך, איזה רכוש ענק, קח את זה שלך, קדימה, תחזור בך. אמר להם, להורים שלו ולכמרים שניסו להחזיר אותו בחדרה, אמר להם שום דבר, כשאתה מגלה את האמת, אתה לא חוזר לשקר. התחילו בעינוי, ולא עזר, והוציאו אותו להורג.
באמת?
כן, הרגו אותו. אנשים היו מוכנים, ואלה עובדות, למות ולמסור את כל עניינם, כל גופם, רצונם, חייהם, ידיהם, כולם, על דבר אחד. על דבר אחד.
על האמת.
על כפירה. הכל! ברגע שאתה רוצה שאני אמיר את דתי, תראו אותי. בין האנשים הללו היו כאלה שלא הקפידו על קיום תורה ומצוות. כלומר, בזמנים הללו, של המצב שבו מעמידים יהודים, מה שנקרא אל הקיר, על אמונתו, היהודים מגלים אחורנית מיד את המהות הפנימית שלהם, אומרים, זה לא, עד כאן, עד כאן. אתה רוצה שאני אוכל חזיר בסדר, אתה רוצה שאני אוכל שבת סבבה, תכפור לגמרי, להמיר דתי, לא יהיה. ונשאל שאלה גדולה, מה אכפת לך? מה בינך לבין הקדוש ברוך הוא? כלום, שום דבר.
אב, לא נראה
מה להגיד לך,
זה לא
בגלל הקדוש ברוך הוא,
אלא בגלל שהם רוצים להגיד, אתה לא תגיד לי מה לעשות, אני, אתה לא...
לא, סליחה, 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 סליחה,
זה אני... אתה מצמין באדם הפינה, הוא מוכן למול בשביל הוכח לך שהוא החזק ולא משנה כמה חזק
שיש. אז אני רוצה להגיד, אז אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך בלי לפגוע בך, אדם שנוהג כך צריך טיפול פסיכולוגי מהיר. מהיר, ממש מהיר, כי למה? אדם לא יוותר על חייו בשביל שטות שאחר כך הוא יחיה. אדם יכול להיות מוכן לעבד הכל, לא את החיים. אדם נורמטיבי. ממילא, ממילא, הכל, העיקר שיחיה. העיקר שהוא יחיה. טוב, יש טיפול פסיכולוגי לאנשים האלה, שעולמם מסובב לגמרי. לכן, אנשים היו מוכנים לוותר על הכל. הכל זה החיים. אבל לא להמיר את דתם. ובינם לבין היהדות, שום דבר, כלום. כלום. שהוא יחזור. הם גם מתנהגים כמו גויים. כדת וכדין. אומר הרב, מאיפה זה בא? זה בא מאותו אירוע שכולנו מכירים כשבא יעקב לקבל את הברכות מיצחק. כתוב שיעקב, יצחק אבינו קורא ליעקב ואומר לו, בוא, אני רוצה להריח אותך. כי היה לו ספק, כל יעקב, ידיים מדעשיו, בוא נתקרב. והוא מריח את בגדיו, כך כתוב, הירח את ריח בגדיו. בגדיו אני בית ג' ד' י' ו' בתורה, על הקלף, אין נקודות. ואתה יכול לקרוא מה שאתה רוצה שם.
מה נשמחים?
אתה יכול לקרוא איזה ניקוד שאתה יכול, ויש טעויות, אם מי שלא יודע, אתה יכול לקרוא טעות. אומרת הגמרא, זה לא טעות. וירח את ריח בגדה ויומר, ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. אומרת הגמרא, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. אפילו הבוגדים בתורת ישראל, אפילו הבוגדים בקדוש ברוך הוא, אפילו הבוגדים בקיום תורה ומצוות, ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. גם האפיקורס הגדול בישראל, גם מי שכופר הגדול ביותר בעם היהודי, באמונה שלו הוא גדול מכל אדם גוי בעולם. כי זה מהות. אז כל מה שאנחנו רואים מסביב, משחקים באמונה, מאמין, אני לא מאמין, כן מאמין, אני כן עושה, לא עושה, רבותיי, זה משחק. זה ביטוי של כעסים, של התנגדות, של דברים שלא מתאימים לו, אז הוא מתנגד להם. אבל זה לא האמת. זה משהו חיתוני. לכן, בזה אנחנו צריכים ללמוד. עד כמה אנחנו צריכים להיזהר? מאוד. כשאנחנו נוטים לדבר על יהודים אחרים. עד כמה אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו מוצאים לעז או דיבורים שאינם ראויים על מישהו אחר מהעם היהודי. כי במהות הוא קדוש. במהות הוא קדוש. הוא טהור. במהות הוא בנו של הקדוש ברוך הוא. במהות הוא עם סגולה, כי השם בחר בו. וכבר ראינו ולמדנו אנחנו פה בסבב במדבר מה קורה למי שחושב שהקדוש ברוך הוא טעה בבחירה שלו. והוא פרשה קורח. אם הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל כי אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אם הקדוש ברוך הוא מגדיר את עם ישראל כעם סגולה, הוא לא מתנה את זה שם בשום תנאי. אתם עם סגולה, אתם כן צריכים להתקדש, תהיו לי, אני נותן לכם כלים להגיע לרמות הנדרשות, אבל אתה עם סגולה, אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעלו כסלע, זה עם ישראל. לכן אנחנו צריכים לחשוב מיליון פעם לפני שאנחנו מדברים על אלה שלא מסכימים איתנו בכל מיני דעות מכינויים כאלו אחרים. הם יהודים, הם בנם של המקום ברוך הוא, הם קדושים וטהורים, והם קדושים וטהורים, וגם הכופרים יש להם את השכר שלהם המעשה, אבל הם יהודים. ועוד פעם, כשאתה מזכיר את ישו, תלמד קודם, אחר כך תזכיר. זה גמרא במסכת סנהדרין, בדף מ"ג. תסתכל בגמרות של שטיינזלץ, תראה את כל מה שהיה שם. והגמרא לומדת מזה. והגמרא לא קוראת לעובד עבודה זרה. הוא לא עשה, הוא לא הקים שום דבר. ואם יש תלמידים אחר כך שעושים מה שהם רוצים בדבר רבם, זה בעיה אחרת. רגע, בסדר. אבל לא קשור. הוא יהודי היה ויהודי. זה שהוא עכשיו נמצא ושהוא נמצא, זה עניין אחר, חשבון במקום. אבל אנחנו לא אותו דבר, אתה משווה, אתה משווה, וזה דבר רע, ועל זה אני אומר. לפני שמדברים על יהודי אחר, גם אחי מתנגד לך, תזכור.
לא מתנגד, לא
יכול. באמונתו לקדוש ברוך. אנחנו לא יכולים לדבר ביחד. באמונתו לקדוש ברוך הוא ענק, הוא גדול, הוא קדוש וטהור. ומה שאנחנו רואים סביבנו, שחקנים שמשחקים על במת התיאטרון של החיים. אולי זה הלקח הגדול של השיעור הזה. ובשיעור הבא, הרב זצ"ל יביא לנו שתי דוגמאות של יהודים כופרים. יהודים שעשו מעשים קיצוניים ביותר נגד הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת, איך שהגמרא וחז"ל מתייחסים אליהם. וזה בעזרת השם בשבוע הבא.